אז שלום, ערב טוב. אני אסביר למען אלו שהם לא המשתתפים הקבועים בשיעורים פה קצת את מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו לומדים פה השנה מסכת שבת, פרק שני, וכך יצא שאנחנו מאז כסלב לומדים את הסוגיות של חנוכה עד אדר, ממש כך. אנחנו ממש מסיימים, נכון? עכשיו, אחד הרעיונות שעלו במהלך הלימוד של סוגיות של חנוכה, זה עלה ממש בהתחלה, ואז עבדנו איתו כל השיעורים, זה שהסוגיות של נר חנוכה נמצאות במסכת שבת, בפרק שעוסק בנר שבת, משום שהסוגיות מנסות לברר מהו נר חנוכה, שבת שלום, מהו נר חנוכה, והבירור הזה של מהו נר חנוכה נעשה על רקע נרות הלכתיים שהם קודמים. אני אסביר קצת הצורך בנרות קודמים. הצורך הוא משום שנר חנוכה הוא דרבנן, וחג דרבנן. מי שלא מבין את הקושי לעצב חג דרבנן, שיחשוב על יום העצמאות ואיך התפילה נראה. גם שם מה עושים? משתמשים בתפילות קודמות, לוקחים קצת מיום כיפור, קצת משבת, קצת מנעמי שמר, ועושים מיקסר ויצא איזו תפילה של... כאילו, הם מבולבלים, זאת האמת. יש עוד הצעות, זה לא הצעה היחידה מה שעושים, אבל כאילו יש איזה קושי לעצב חג דרבנן. השאלה היא מה היה התוכן שלו. חג דורייתא הוא ברור, יש לו תבנית ברורה, התורה נותנת מערכת דינים, אבל מה עושים עם חג דרבנן? אז מה שנעשה הוא הולכים ל... כמו ממש יום עצמות, הולכים להלכות קודמות. במקרה שלנו באופן ברור מסכת שבת מציבה לנגד עיניה שני נרות, מצד אחד את נר שבת, מצד שני את נר המקדש, והיא מנסה לברר אז מהו נר חנוכה. אני מניח שהאינטואיציה, מי שלא היה, בוא נשאל ככה, אז איזה נר זה יותר דומה? מה את אומרת, דוידה? את לא יודעת את הסוגיה, זה היתרון שלה. זה עובד על כל קבוצה של אמריקה. מה שניסיתי להראות בשיעורים זה שהסוגיה טוענת שזה נר עצמאי, שיש לו משהו מהמקדש, יש לו משהו מנר שבת. אני אומר לקבועים, לא אתם, לך, שבאחד מהשיעורים הקרובים, ממש בקרוב, עד פסח צריכים לגמור את חנוכה, בסדר? אז אנחנו נראה שאם הרעיון של נר המקדש הוא בספרות חז"ל, בוא נגיד ככה, מנמיכים את הלהבות סביבו, בספרות הראשונים זה יתעורר שוב בצורה יותר חזקה. נדבר על זה. זה קשור בהדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, שזה מנהג שמתועד רק מספרות ראשונים והלאה, ואחד מההסברים הוא נר המקדש. גם רואים אצל ראשונים יותר דגש של המקדש. אבל בסוגיות עצמם, מה שניסינו לתאר זה שמדובר בנר עצמאי, שהנר הזה הוא נר שהגמרא בעצמה קוראת לו בשבת, בכ"ג עמוד ב', הוא נר של פרסומי ניסה, והנר הזה הוא דומה למקדש בתכונה שהוא לא נועד לשימוש. כמו נר שבת, הוא נר שנועד להשתמש לאורה. נר המקדש מסמל נר סימבולי, אז הוא נר סימבולי מצד אחד. מצד שני, הוא לא דומה למקדש בכך שמדליקים אותו במרחב אנושי, והוא מעוניין כמצוות פרסומי ניסה לפנות לבני אדם ולומר להם משהו. עבדנו פה המון, וכדי להבין את השיעור הזה צריך פשוט את הנתון הזה גם לקבל אותו, על כך שפרסומי ניסה זו תבנית שמתרימה גם כן את נר חנוכה. כלומר, אם תיארתי קודם שאנחנו הולכים לתבניות קודמות, גם פרסומי ניסה קיים כבר קודם לכן. הצבענו על עוד שני חגים שהם קודמים לחנוכה, שיש להם תכונות של פרסומי ניסה. האחד הוא פורים, והשני הוא ליל הסדר. את הקשר הכי ברור בין שלושת החגים האלו אנחנו ראינו בממרא של רבי יהושע בן לוי, שנשים חייבות בנר חנוכה, נשים חייבות בקריאת המגילה, ונשים חייבות בארבע כוסות. והיה זה פה שיעור, אז אני לא אחזור על זה, רק אומר את זה כדברי הקדמה למי שלא היה, שראינו שם דברים של סבי, של הרב סולובייצ'יק, שהוא ציין שזה דווקא בשלושת החגים האלה, כי החגים האלה הם לא רק חגים שעל רקע נס יש חג, אלא עצם מצוות החג זה לפרסם את הנס. כלומר, אנחנו אמורים בחג הזה לקחת את הנס שאירע ולספר אותו לאחרים, לפרסם אותו. הסימן המובהק שהוא נתן לזיהוי של מצוות פרסומי ניסה זה כשמברכים ברכת שעשה ניסים, שאנחנו מברכים אותו בהדלקת נר חנוכה, אנחנו מברכים אותו בפני קריאת המגילה, ובליל הסדר, למי שתוהה איפה שם זה נמצא, אז הזכרנו כבר, זה אומנם הרב בעצמו לא הזכיר את זה, אבל נוסיף בעקבות דבריו, שבאגדות ארץ ישראליות עתיקות יש ברכת שעשה ניסים בליל הסדר. הנוהג הזה הובא לפני גאוני בבל, ורב נטרונה יש לו תשובה שבה הוא יוצא באופן מאוד תקיף נגד האגדה הזאת, שהוא דרך אגב לא ידע בדיוק מהי, הוא חשב שהיא אגדה קראית. היום לאור ההיכרות שלנו גם עם מקורות ארץ ישראל, גם עם קצת יותר עם הקראות, יודעים שזו אגדה ארץ ישראלית. בדרך כלל אנחנו לא מכירים את מי שלא דומה לנו, בואו נאמר את זה ככה. אבל הסיבה שהוא מתנגד לאמירת ברכת שעשה ניסים זה לא כי זה לא מתאים לליל הסדר, אלא דעתו כי זה כבר נאמר בברכה אחרת שהיא שעשה ניסים מורחב, והיא ברכת אשר גאה לנו. והנה יש פה שלושה חגים שיש להם מצוות פרסומי ניסה, ובעצם מה שהסוגיות במסכת שבת מנסות לברר זה איך אפשר לקחת נר ובאמצעותו לפרסם נס. אז בעקבות הלימוד הזה קיבלנו על עצמנו בשבוע שעבר שנעביר שיעור שבו נבחן האם את התכונות שמצאנו בשלושה חודשים האחרונים ביחס לנר חנוכה, האם נמצא אותם גם ביחס למקרא מגילה. אז אני חרשתי את מסכת מגילה, ואני כבר אגיד, אני ארוס לכם את המתח, שיש יותר ממה שדמיינתי. זה מה שאני יכול להגיד, זה יצא לכם במייל 6 עמודים. יש יותר, בסדר? אני פשוט ריחמתי על ה... אתה התפסת את זה גם, נכון? קיוויתי שמישהו יותר ירוק ממך, שיבוא עם מחשב. בסדר. אוקיי, אז אני רוצה לפרוס בפניכם שני דברים. גם להראות שיש תבניות דיון מאוד דומות במסכת מגילה ביחס לפורים, שמאוד מאוד דומות לסוגיות שלמד במסכת חנוכה. אני אנסה להסביר שזה מובן לכולם, אבל זה טבעי יותר שזה יהיה מובן יותר למי שלמד את הסוגיות של חנוכה. וגם אני רוצה להראות איך בתוך מצוות פורים, אני אדבר בעיקר על מגילה, אבל אני אראה את זה גם ביחס למצווה נוספת, שממש אפשר לראות את הנוכחות העמוקה של התכונה הזאת של פרסומי ניסה. אז אני רוצה להתחיל מנתון קודם כל פשוט טקסטואלי. פשוט, אם זה לא מספיק היה משכנע בסיס לנושא של השיעור, אז אני רק אצביע שחיפוש פשוט בפרויקט השו"ת. אתה מחובר לפרויקט השו"ת? פשוט אתה יכול לחפש את הביטוי פרסומי ניסה, הוא מגלה שהוא מופיע בש"ס בכ8 מקומות, 2 מהם ביחס לנר חנוכה, 1 ביחס למצוות 4 כוסות. הביטוי פרסומי ניסה, פשוט את הפלסטיק הזה, פשוט חיפשתי בתוכו, כן? ומופיעים במסכת מגילה עוד 2. זה פשוט, זה המקומות היחידים שהביטוי מופיע. אני אחזור עליהם מהר. בשבת כ"ג למדנו פה את האיבאיה של רבא. האם נר חנוכה קודם לנר שבת, והוא מאפיין שם, סליחה, האם נר חנוכה קודם זוכר עזרה? נר חנוכה קודם למי? לקידוש היום. ומה המאפיין של נר חנוכה? שהוא פרסומי ניסה. הגמרא בשבת בכ"ד עמוד א', אנחנו צריכים ללמוד את זה פה בשבועות הקרובים, שהגמרא עוסקת בהזכרת מן המאורע בברכת המזון של חנוכה, אז הגמרא מתארת את הזכרת בין המאורע כפרסומי ניסה. אלו 2 מקומות בתוך מסכת חנוכה. במסכת פסחים זה מופיע בהקשר שכבר גם דיברנו עליו פה בשיעורים, רק שאז לא שמתי לב לגמרא הזאת, וזה גמרא בפסחים בדף קי"ב עמוד א', מי שמחזיק את הדפים זה עמוד השני. הבאתי את כל הגמרות האלה חוץ מהגמרות בשבת שהסתמכתי על זה שהן מוכרות. שמה ביחס לדין שאפילו אני שבישראל לא יפחתו לו 4 כוסות ואפילו מן התמחוי, אז שואלת הגמרא פשיטה, אומרת הגמרא לא נצרכה אלא אפילו לרבי עקיבא, דמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אז הייתי חושב שאליבא דרבי עקיבא, אדם שאין לו כסף לערוך ליל סדר, עדיף שלא יערוך אותו, משום שההצטרכות לבריות היא לא דבר שטוב לעשות אותו, עדיף שהשולחן שבת ייראה חול. אז זה אומרת הגמרא, משנאי גם לפי רבי עקיבא, כמו ליל הסדר הוא יוצא דופן. גם רבי עקיבא שבכל שבת אומר תאכל חלה עם חמה, מרגרינה פעם היו אומרים, אבל זה פחות בריא. אז כשהייתי ילד חשבו שחמה פחות בריא ממרגרינה. היו אז מבולבלים, נכון? טוב, בסדר. היו חוזרים. חוזרים. טוב. עוד פעם חושבים שמרגרינה יותר בריא מחמה?
לא,
שחמה, כן, זה מה שאמרתי. אז לכן אמרתי, לא, מרגרינה כאילו היה נחשב הכי פושט. וחמה היה מותרות. אני רק אומר, אבל גם רבי עקיבא שכל שבת אומר, אל תחזר על הפתחים. ביחס לארבע כוסות רבי עקיבא מודה. למה הוא מודה? הכה משום פרסומי ניסה. או בלשון אחרת, וכאן אנחנו נוגעים בחזרה לממרות של רבי שמעון בן לוי, שקצת הוזכרו קודם, ואני אחזור על זה. אחת מהתכונות שבלטו מאוד במסכת חנוכה, זה שהתכונה של חנוכה כפרסומי ניסה, הוא שובר את הכללים ההלכתיים הרגילים. בוא ניקח את הממרה של רבי שמעון בן לוי. נשים אמורות להיות פטורות ממצוות הדלקת נר חנוכה, כי הוא לכאורה עונה על התכונה של מצוות עשה שהזמן גרמה. בא רבי שמעון בן לוי ואומר, נשים חייבות. כלומר, לא נותנים את הפטור הרגיל, כי הוא שובר את הכללים. כן, ראינו אותה גמרא שהזכרתי קודם. האם קידוש היום קודם לנר חנוכה? אז לפי הכללים ההלכתיים, הוא היה אמור להיות קודם. כי הגמרא הרי מתארת את קידוש היום כתדיר, עצם הביטוי נס הוא במהותו כולל בתוכו בהגדרה הפנימית שלו שהוא לא תדיר. אנחנו לא מכנים דבר תדיר כנס. נס בדרך כלל הוא דבר שהוא יוצא דופן. אז לכאורה לפי הכלל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, הכלל היה אמור להיות שקידוש היום קודם. בא הלכה ואומר, לא, אבל אם אתה פרסום מניסה אתה שובר את הכללים. למה? כי זו מצווה שמאוד חשוב, ננסה בהמשך להבין למה כאילו, אבל זו מצווה שמאוד חשוב לקיים אותה, היא מתגברת על הכללים. פה רואים דבר דומה. לפי הכללים, אתה אמור לא לעשות, לא לסדר. מה אומרת הגמרא? פרסומי ניסה, תקח צדקה. למרות שבדרך כלל אגיד לך לא לעשות את זה. כלומר, פרסומי ניסה זה תכונה שוברת כללים. בנושא העניה, אז אני רק אשלים, גם כחזרה וגם בשביל כולם, ראינו שלמרות שאין לזה שום מקור בספרות חז"ל, הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה, הרמב״ם כותב דברים דומים על נר חנוכה. הרמב״ם כותב שאני חייב בנר חנוכה אפילו אם אין לו מה לאכול שימכור כסותו, והמגיד משנה כותב כי זה פרסומי ניסה, כך הוא כותב, וזה המקום הנוסף. ביחס למגילה יש בגמרא, במגילה יש שלושה מקומות שהגמרא מתארת את קריאת המגילה כפרסומי ניסה. אני אתחיל ברשותכם לא מהראשון, אני אתחיל קודם כל הגמרא בברכות, אני אתחיל, סליחה, שאני אחזור אליה בהמשך עוד פעם. אז הגמרא בברכות שואלת השאלה הבאה, באה מיני, זה ברכות דף י' ד', בדפים שלנו זה שורה 48, באה מיני אחי תנה דבי רבי חיה מרבי חיה, כן? תנה דבי רבי חיה זה לא השם שלו, זה התפקיד שלו. כלומר, זה בן אדם שהיה אחראי על שינון דברי התנאים בבית המדרש של רבי חיה. אח שלו שאל את רבי חיה. מה הוא שאל אותו? בעלה לו במגילה, מה הוא שיפסיק? בואו נסביר את הרקע של הגמרא הזאת. מדובר פה על הדין שבקריאת שמע אנחנו יכולים להפסיק בין הפרקים או בתוך הפרקים מפני הכבוד או מפני העירה. עכשיו הוא שאל אותו, האם בהלל עובים גילה, גם כן, באמצע שאומרים הלל, או באמצע קריאת המגילה, עובר לידך איזה בן אדם שאו כבוד או יראה, אין להפסיק, האם יש אותם כללים כמו קריאת שמה. עכשיו הגמרא מסבירה, אמרינן, קל וחומר, קריאת שמה, דורה הייתה פוסק, הלל דרבנן, מבעיה? הודינו, הפרסומי ניסה עדיף. בהווה אמינא של הגמרא אנחנו רואים כאן אותה תכונה שראינו בסוגיות האחרות. קודם כל הפרסום מניסה זה על מי הוא מוסב. הלל דרבנן מבעיה עודים לפרסום מניסה עדיף. אז שימו לב שהמילה פרסום מניסה כאן זה מאוד חשוב גם להמשך הלימוד. הוא כנראה מוסב לא רק על מגילה, הוא גם מוסב על הלל, נכון? כי אני קורא עוד פעם, הלל דרבנן מבעיה, עודין מהפרסום מניסה עדיף. כלומר, הגמרא מתלבטת, מצד אחד הלל הוא דרבנן. עכשיו, אני לא אעריך בזה, אני רק אזכיר שהרמב״ם בשורש הראשון בספר המצוות, הרמב״ם תוקף את הבהג שמנע את הלל כאחד מתרי"ג מצוות, והטענה המרכזית של הרמב״ם, וזו אחת מהראיות שלו, שהלל הוא דרבנן ושלא מונים מצוות דרבנן. כל הנושא הזה, אם הלל הוא דרבנן או דאורייתא, הרמב"ן בהשגות שלו לספר המצוות, הוא בודק שם, הוא לא אומר דברים החלטיים, אבל מצד אחד הוא מוכן לומר שהבהג מנע גם מצוות דרבנן במניין המצוות. ואני אומר את הדבר הפשוט, צריך לקיים גם אותם, אז גם להם מותר להיות בתוך הרשימה של המצוות. מצד שני, הרמב"ן גם בודק את האפשרות שהלל הוא דאורייתא. אז מה שלא יהיה, הגמרא כאן ברור בה שהלל דרבנן. מצד שני, אני אומר גם איך הרמב"ן יסביר את הגמרא הזאת לצד שהלל הוא דאורייתא. זה כמו ברכת המזון שלמדנו פה שנה שעברה, שהחובה לומר את ברכת המזון, לברך אותה, היא דאורייתא. יכול להיות, אפילו לא יכול להיות, מסתבר גם שהתכנים הם דאורייתא, כתוב בתורה מה התכנים של ברכת המזון, על הארץ הטובה שנת הלך, אבל הטקסט של ברכת המזון הוא ודאי מטבע ברכה, הוא ודאי דרבנן. באופן דומה, הרמב"ן מוכן לומר, כשכתוב משהו דרבנן, כשיש גמרות שאומרות שתפילה דרבנן, אז הרמב"ם איך הוא מסביר את זה? לדעת הרמב"ם תפילה דאורייתא, שהכוונה לתפילות הקבע, אבל תפילה פעם ביום היא דאורייתא, בלי מטבע ברכה. הדרבנן הוא התפילה החזלית, אז הלל דרבנן זה הלל שאנחנו אומרים במתכונת שלנו. זה לא אומר שהחובה לומר הלל היא דרבנן. רק ראיות מהגמרא אומרת, מצד אחד הוא פחות טוב מקריאת שמע, מצד שני הוא יותר טוב. אז די להסתבר שהגמרא הזאת היא ראיה שגם הלל נקרא בפי חכמים פרסומי ניסה. גם רואים כאן את אותה תכונה שהצבעתי עליה קודם. כלומר, אם הוא פרסומי ניסה, למרות שלכאורה לפי הכללים דאורייתא דרבנן, מה הייתי אמור לומר? אם לדאורייתא מפסיקים, לדרבנן ודאי, אבל מה אני רואה? שתכונת פרסומי ניסה, ברור לגמרא שיש לה כוח, יש לה אפשרות להתגבר על מערכות הכללים הרגילות. אמנם בתשובה, מה ענה רבי חייא? אמר לי, פוסק ואין בכך כלום. בסופו של דבר הוא אומר שמפסיקים גם גם להלל, אבל זה לא מחייב שזה ביטל עכשיו את הפרסומי ניסה. זה פשוט אומר שעניין ההפסק לא מתנגש בהכרח עם פרסומי ניסה. אבל זו גמרא שקוראת גם להלל וכנראה גם למגילה, היא קוראת להם פרסומי ניסה. אני אחזור על זה בהמשך. הגמרות הנוספות של פרסומי ניסה, אז האחת היא במגילה דף י' ח', שנה שעברה כשלמדנו ברכות, תוספות בברכות בדף מ' עמוד ב', ציטטו את זה כשעסקנו בזימון של נשים. מישהו פה זוכר את זה? אתה זוכר משהו מזה? עסקנו בזימון של נשים, והתוספות התפלאו למה, למרות שברור במקורות שנשים מזמנות, למה הם בפועל לא זימנו. ואחד מהדברים היו שהם לא מבינים, או פשוט הם לא ידעו, לא הבינו את ברכת המזון. זה היה רמת ההשכלה של נשים, כן? אז תוספות מצטטים את הגמרא הזאת. מה הגמרא שואלת? המשנה אומרת, הלועז ששמע אשורית יצא. שואלת הגמרא, כמו אם הלך בן אדם בית כנסת בחוץ לארץ, הוא לא יודע עברית, והבעל קורא קורא בעברית, הוא יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, אבל לא ידע מה כאמר, הוא לא מבין כלום. זה איך הוא יצא ידי חובה? אומרת הגמרא, אבל לא עלי הלב, זה נשים אחרות, כן? מזל שבארמית שאומרים על, אז כותבים א', אז כתוב מי דדעה ואנשים, זה נשמע כמו גברים, כן? מי דדעה ואנשים ועמי הארץ, שגם הם לא מבינים כלום. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבינה? אתו ענן החשטרנים בני הרמחים מי ידינן? הוא נאמר את זה אחרת, לפני איזה שנתיים הבאים לו פה את יושי פרג'ון שהעביר שיעור על הפרסיות של המגילה. זוכר משהו מזה? כן? זה נמצא באתר, אפשר להקשיב. והמגילה מלאה במילים פרסיות, בכל מיני תיאורי תפקידים באדמיניסטרציה הפרסית, כולל תפקיד שנקרא לשבת בשער המלך, כן? וזה אומר, מה, אז אתה יודע מה זה החשטרנים בני הרמחים? אלא, מה אנחנו אומרים לעצמנו? מצוות קריאה או פרסום מניסה? החינם מצוות קריאה או פרסום מניסה. ובלשון אחרת, הלועז ששומע שוריד לא גרוע ממני שאני שומע חשטרנים בני הרמחים ולא מבין כל מילה, כי מה הוא מתאר פה? הוא מתאר פה דבר מאוד חשוב, נתייחס לזה מיד. הוא מתאר שמצוות המגילה יש לו בעצם שני דינים, זה מה שכתוב בגמרא הזאת. דין אחד עם מצוות קריאה, צריך לקרוא את הטקסט, ואתה יוצא ידי חובת קריאת הטקסט גם אם אתה לא מבין, כי קראת. זה דין ראשון, מצוות קריאה. אז אני קורא חשטרנים בני הרמחים, קראתי, יצאתי ידי חובה. מעבר לזה יש פרסומי ניסה. פרסומי ניסה כנראה לא מחייב להבין כל מילה. פרסומי ניסה מחייב כנראה משהו שונה. נצטרך לשאול את עצמנו מה זה בדיוק פרסומי ניסה. אבל מה שמתברר מכאן הוא שאדם יכול לא להבין את המגילה ועדיין לחשב כנמצא בתוך פרסומי ניסה. אז זו גמרא נוספת שמתארת את המגילה כפרסומי ניסה, גם נחזור אליה. והגמרא האחרונה זה במתנה גדולה לכל הקבועים, זה גמרא במגילה בדף ג' שהיא פשוט כמו בן דוד של גמרא בשבת בדף חף ג' עמוד ב'. גמרא בשבת חף ג' עמוד ב' מביאה רבה, פשיטה לי נר שבת ונר חנוכה, מי קודם? נר שבת, נר ביתו. עוד דבר שפשיטה לו, קידוש היום ונר שבת ונר ביתו, מי קודם? נר ביתו. באי רבה, מה רבה לא יודע? מה הוא לא יודע? קידוש היום ונר חנוכה. עכשיו תראו גמרא, בום, אותו דבר, אותו מבנה. אמר רבה, פשיטה לי, מה פשיטה לו? עבודה הוא מקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. זה הוא כבר יודע. מאיפה הוא יודע? מדרבי יוסי בר חנינה, שזה גמרא שם, מיד זה קודם, מדף ג' עמוד א', שמבטלים עבודה, כהנים עוזבים את המזבח בשביל לקרוא מגילה. גם זה מאוד כבר מזכיר לנו את הרעיון שנאמר קודם, שפרסומי ניסה מחייב את כולם להשתתף, וזה שובר את כל מערכות הכללים הרגילות, כן? תלמוד תורה הוא מקרא מגילה, גם זה הוא כבר יודע, מקרא מגילה עדיף, מדסמכו של בית רבי, גם זה גמרא קודם. שבית רבי היו מבטלים תלמוד תורה לקרוא מגילה, הערה של השגת אריה, אמר מוסגר, לכאורה מי שקורא מגילת אסתר מקיים מצוות תלמוד תורה, זה חלק מהתנך? יש בזה מצוות תלמוד תורה? אז למה זה נקרא ביטול תורה? פשוט עכשיו, במקום ללמוד גמרא, תלמד מגילת אסתר.
בני הרמחים.
יפה, אז מה לכאורה התשובה? אז התשובה שאת אומרת היא אחת, בישיבות אוהבים להגיד תשובה אחרת, שהיא גם מדרבנת למה שהישיבות רוצות לחנך. בישיבות אומרים שיש תלמוד תורה באיכות ולא רק בכמות. כלומר, אם אתה יכול ללמוד ברמה גבוהה ואתה לומד זוגין, אז זה גם ביטול תורה, למרות שאתה לומד. אבל אני הייתי אומר אחרת, באמת מי שקורא מגילה הוא לא מנסה לקיים מצוות תלמוד תורה, הוא מקיים מצוות קריאה, מצוות פרסומי ניסה. זה נכון שזה טקסט שגם נמצא בתנך, אבל הוא לא לומד אותו עכשיו, הוא עכשיו קורא אותו בצורה אחרת. הוא דומה לאדם שמדליק נר חנוכה. אבל יהיה הסבר אשר יהיה, המקרא מגילה רבה מתחיל כמה הוא גובר על הכל, ואז הגמרא ממשיך רבה, תלמוד תורה הוא מת מצווה, מת מצווה עדיף. והגמרא הולכת כאן עכשיו להביא את כל המקור, מניין לנו שמת מצווה עדיף. כי אפילו כהנים נטמאים בשביל מת מצווה. ואז בשורה 66, באי רבה, אחרי כל עבודת ההכנה הזאת, מקרא מגילה ומת מצווה, אין מיני הוא עדיף. הוא לוקח בעצם, ופה זה קצת שונה מהמבנה של שבת, בשבת זה היה שני המפסידים, עשו אחד נגד השני, פה שני מנצחים, כן, אמרנו בשבוע שעבר, זה משחקים על מקום שלוש. פה זה משחק על האליפות, כן? כלומר, ויש פה גם לקח דתי מאוד גדול, שלכאורה מקרא מגילה מפסיד, אבל יש פה לקח עוד יותר גדול. בואו נדבר עליו. באי רבה, מקרא מגילה מת מצווה, אם מנהי הוא עדיף. מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסה, הודיעים למת מצווה עדיף משום כבוד הבריות. זאת הגמרה הנוספת האחרונה, שמתארת את מקרא מגילה כפרסומי ניסה, התכונה הזאת של פרסומי ניסה היא לא רק כאן במאבק מול מת מצווה, הוא מה שעמד בשורש כל הקודמים גם כן. זה ברור. עכשיו, הגמרא גם כאן מעלה על דעתה שזה יגבור על הכל, ומה המסקנה? בתר דבי הדר פשטה, מת מצווה עדיף, דאמר מר גדול כבוד הבריות, שדחת לא תעשה שבתורה. אני חושב שיש פה לקח דתי גם מאוד מאוד גדול, הלקח גדול דווקא כי פרסומי ניסה הוא יש לו כוח לנצח. כלומר, אם היום אומרים, שמע, פרסומי ניסה זה לא כזה מצווה חשובה, אז הגמרא הזאת לא לימדה הרבה. אבל דווקא כי כבר הבנו שמה זה פרסום מניסן, מבחינת קודם כל שבירת כל הכללים, הוא מחייב את כל הפטורים, הוא מנצח את כל המצוות, הוא מנצח מצוות, מה זה חזקות, כן, את בית המקדש, הוא משתף את הכל, כן, ועדיין מה גובר על כל זה, כבוד הבריות, או בלשון פשוטה, פרסום מניסן בא לספר בכבוד שמיים. פרסום מניסה בא שדורש מאיתנו לפרסם בעולם ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל הערך היותר ראשוני, היותר פשוט, שיצליח גם לגבור על הדבר הגדול הזה, זה כבוד הבריות. זה להתייחס לבני אדם בצורה הוגנת, לראות מת שמוטל על פני האדמה ולהגיד, תשמע, אני עסוק עכשיו, למה יש לי, זה לא להבין בכלל מה זה כבוד שמיים, זה לא להבין, זה לחיות ב... בטמטום מערכות, כן? ופרסום מניסה גם מכניע, מכפיף את עצמו בפני כבוד הבריות. כן, אז זה, אלו המקומות שפרסום מניסה מופיע. אז אני מסיים את הפתיח הזה, שבאמת קודם כל טקסטואלית פשוט. הביטוי פרסום מניסה בשס ממש מופיע רק על פורים, חנוכה וגם ליל הסדר. זה המקום היחיד שהביטוי מופיע. זה מאוד מאוד מחזק את אותה הצעה של הגריד, של ברכת שעשה ניסים ורבי יהושע בן לוי, שיש פה שלישייה, כן? גם ראינו, אני מסכם, שזאת שלישייה, שהתכונה הזאת של פרסום מניסה יש לו כוח של לגבור על הכללים כולם, וגם היא לפעמים נכנעת כי יש עוד ערכים חשובים, וכמו שראינו שנר ביתו גובר על נר חנוכה, זה בדיוק, זה מתח נורא דומה, ממש תראו עד כמה גמרות דומות. מה זה נר ביתו? שיהיה בבית שלום, שיחסי משפחה תקינים. עסקנו פה כמעט מהלך החורף כולו, לא, כשלמדנו נר שבת, במהלך הסוגיות של נר שבת עסקנו בזה, שנר שבת זה זמן משפחה, זה זמן בימי קדם היו צריכים לייחד זמן כזה, כי רוב השבוע גברים כנראה לא היו ממש בבית, זה זמן המפגש המשפחתי. היום אנשים בבית, אבל הם מסתכלים במסכים, כלומר צריכים גם, צריכים לאסור חשמל בשבת, להגיד עכשיו כולם ליד השולחן אחד עם השני, זה גובר על נר חנוכה, זה ממש דומה, זה סוג של כבוד הבריות. כלומר, הערכים ההלכתיים של לדאוג ליחסים הפנימיים במשפחה, לדאוג לכבוד בני אדם, גובר על הפרסום מניסה האדיר הזה. זה עולמו של רבא בשתי הגמרות, ושניהם זה פרסומי ניסה שהערך הוא עוד גובר עליו. בסדר, אז זה דבר ראשון, קודם כל לבסס את השלישייה. עכשיו עיקר המלאכה שאני רוצה לגשת אליה היא לבדוק בתוך מסכת מגילה עצמה שני דברים עיקריים. דבר אחד שאני רוצה לבדוק זה לגלות את תכונת הפרסומי ניסה שקיימת בתוך המצווה, לראות את הביטויים ההלכתיים שלה. הדבר השני, לאור התיאור שפתחתי בו קודם, שמבררים את נר חנוכה על רקע נרות קודמים, לנסות להצביע במסגרת מסכת מגילה, איך מבררים מה זה נקרא מגילה, גם על רקע מוסדות הלכתיים קודמים. כן? ואני אתחיל מהראשון, בסדר? קודם כל, פשוט להראות גמרות ומקומות שזה נמצא, שעניין התכונה של הפרסום מניסה, הוא נמצא. בשביל זה צריכים לרגע לדבר קצת על מה זה תכונת פרסום מניסה. כשאומרים על משהו שהוא פרסום מניסה, למה הכוונה? אז התכונה הכי פשוטה, היא נמצאת במילה פרסום, הוא שיש אדם אחד שפונה לאנשים אחרים ורוצה לשתף אותם, לספר להם על משהו שהוא חווה אותו והוא רוצה להעביר אותו הלאה. כן, אבוון דקולון, אני עוד אנסה יותר הערב להראות את זה עוד יותר. זה מושרש במצוות סיפור יציאת מצרים, שיוצאי מצרים מרוצים לשתף בחוויה את הדורות הבאים שלא יצאו ממצרים. יש שם בתורה, זה תמיד מתואר כביגתה לבנך, מישהו שלא היה, ששואל, מישהו שהוא לא בסיפור הזה עדיין, ששואל אותך, או שאתה רוצה לומר לו, זה אבא שמספר לבנים, ככה זה מתואר בספר שמות, בספר דברים. בנר חנוכה עסקנו הרבה מאוד, ראינו שגם שם אדם מדליק נר כדי שאחרים יראו אותו. כן, ראינו בסוגיות את מיקום ההדלקה, ראינו את עניין הברכת הרואה, את העניין של הראייה. מה שראינו מאוד מאוד בולט ביחס לחנוכה מול ליל הסדר הוא שיש פה קהל אחר. את ליל הסדר עושים בתוך הבית, זה פנים משפחתי, זה בן דורי בתוך הבית עצמו, זה אב מול צאצאיו. לעומת זאת בחנוכה זה הבית כיחידה, משפחה על פתח הבית פונה לרחוב. זה, אז הקהל שונה, אבל התכונה היא תכונה דומה. עכשיו, ביחס למגילה, יש לנו כמה מקורות שהם גם חוזרים לרבי יהושע בן לוי, שהם מצביעים גם כן על כך, וזה אולי יחזיר אותנו למצוות קריאה או פרסום מניסה, שיש המגילה מצד אחד כלשון הגמרא בדף י"ח שכבר ראינו, היא מצוות קריאה. דהיינו צריך לקרוא אותה כמו אחד מהקריאות ההלכתיות של כתבי הקודש. מצד שני, כתכונת פרסומי ניסה, זה אומר שהיא פונה לאנשים שאנחנו רוצים שהם ישמעו את המגילה. כן, והמקור הכי, הכי בולט בהקשר הזה, זה הניסוח של התלמוד הירושלמי לממרה של מה שבבבלי רבי יהושע בן לוי. תראו, הממרה של רבי יהושע בן לוי בבבלי היא מנוסחת, היא כאילו מגועצת. נשים חייבות במקרא מגילה. נשים חייבות בנר חנוכה. נשים חייבות בארבע כוסות. כשהולכים לירושלמי אנחנו רואים שיש שם מסורת קצת שונה מה בדיוק יצא מפיו של רבי בן לוי. מה שמתברר זה שהוא כנראה לא אמר שום דבר, אלא הוא התנהג בצורה מסוימת, ואורחי הבבלי כנראה את ההתנהגות הזאת הם מנסחים אותו כממרה. מי שקצת מתמצא במחלוקות הפנימיות היום במחקר התלמוד על הממרות, אז יש עוד דוגמאות כאלה שהממרות הן מנוסחות על ידי העורך, כלומר הממרות הן לא היסטוריות, זה לא שומן לוי אמר והקפיאו את זה בתוך איזה פריזר, אלא זה דרך להביא, לקחת התנהגות שלו ולתאר אותה כממרה שאנחנו מנסחים אותה כנורמה. כן? אז בירושלמי אני אראה לכם את הניסוח של הדברים. זה נמצא בירושלמי בדפים שלנו. אוקיי, איפה זה 100? נמצא? זה בדף השלישי, בסדר? זה נמצא
100.
בשורה 99. בסדר, עוד נחזור לירושלמי הזה בעוד הקשר. וכתוב כך, בר כפרה אמר, צריך לקרותה לפני נשים ולפני קטנים שאף אותם היו בספק. כן, שזה דרך לומר אף הן היו באותו הנס, שכאן גם הפרשנות של אף הן היו באותו הנס הוא ברור. זה לא הכוונה שהם עשו את הנס כמו שיש שמפרשים בבבלי, אלא ברור שהכוונה שהם היו בסכנה, גם אותם הוא רוצה להרוג. כן? והירושלמי ממשיך, רבי יהושע בן לוי עבד כן, כלומר הוא נהג כמו הממרה שבר כפרה. מה הוא עשה? מכנש בנוי ובני ביתי, כלומר הוא כינס את בניו ואת בני ביתו וקרא לה קומיהון. הניסוח הזה של הירושלמי הוא מלמד על כך שבר כפרה חשב שמעבר לחובה האישית שלו לקרוא את המגילה, יש גם חובה הלכתית נוספת, והיא לקרוא אותה בפני אחרים. הוא קרא אותה בפני בני ביתו. עכשיו, לא ברור בסיפור הזה בני כמה היו בני ביתו, באיזה גיל הם היו. אני יכול לציין רק שההקשר של הירושלמי, שזה נגזר מתוכו, חתכתי אותו מתוכו, זה הירושלמי שעוסק בקריאת המגילה של קטנים. ואז בשיעורים הזכרתי, ראינו שברביה יש דעה שזה אפילו קטן שלא הגיע לחינוך. והוא צריך לקרוא לפניו, דיינו, זה ממש כמו הגמרא ביוטח, הוא לא מבין מה אומרים, אבל הוא מבין שיש פורים. אנחנו הצענו אז בשיעורים שהשיעור של הגיז זה שהוא יודע להקות המן, והוא גם לא מרעיש, בסדר? הוא לא מפריע, כאילו כשמדליקים פה את האור האדום אז הוא מפסיק. דעתי זה אפילו הגיע לחינוך, לא מגיע למדרגה הזו, אני לא יודע, בעיה. אבל ההקשר הוא קטנים, כנראה שהם לא חייבים, הם חייבים בעצמם, אז מה הוא עשה, כן? וגם התיאור של בר כפרה, אני לא אחזור על ההתנצלות כל פעם, זה אנשים של אז, זה אותם נשים שלא מבינות, בסדר? זה לא אנשים של היום. אבל גם הביטוי קוראים לפניהם. דיינו, יש קהל שכנראה לא לגמרי משכיל, לא לגמרי בסיפור, לא לגמרי מבין אותו, לא, אולי לא לגמרי יודע אותו, לא לגמרי מוצא לנכון להשתתף בו. וגם בר כפרה וגם רבי שמעון לוי מתוארים כדואגים לקרוא את המגילה לפניהם. כן? על בסיס זה יש שרצו, זה לא ברור שזה המקור שלו, אבל יש שרצו לפרש את שיטת הבהג. אני אומר, זה לא ברור, הבהג לא מצטט הירושלמי, לכן זה בכלל לא ברור שזה בנוי על זה, אבל זה אותו רציונל, זה מה שאני יכול לומר. וזה הבסיס לפסיקה, למרות שאני אומר בכנות, הרבה מאוד ראשונים לא אוחזים בשיטת הבהג. כלומר, הגמרא אומרת שנשים חייבות במקרא מגילה, לדעתם של רוב הראשונים אין שום מניעה. אני לא נכנס פה ענייני כל בישה הרבה וזה, אני מדבר רק מהצד של רמת החיוב שלה במגילה, אין שום מניעה שהיא תוציא אחרים מדי חובה. למה לא? המון ראשונים לא מגבילים את זה. אם היא חייבת, היא חייבת, כמו שאישה אוכל לקדש, אישה חייבת בקידוש דבר תורה. בבהג מופיע, והתוספות מצטטים את זה, תוספות במגילה, זה בעמוד הראשון. סליחה שאני מדלג בין כל העמודים, אבל התוספות מתחילים בכך, זה המקור השני. מכאן משמע שאנשים מוציאות אחרים מדי חובתן, ככה הם אומרים. מצד שני הם מאירים וקשה, דעת בתוספת תנאי, בהדיה, זה תוספת בפרק ב' במגילה. וטומטום אין מוציא לא את מינו ולא שאינו מינו, ואנדרוגינוס מוציא את מינו ושאינו מינו, ופשיטה דלא עדיף האישה מאנדרוגינוס. אני יכול להגיד יותר מזה, בתוספתא בנוסח שלנו גם כתוב שאישה לא מוציאה את הרבים מדי חובתן. יש בזה הבדל בין ידי הנוסח, ויש נוסח שזה מפורש, זה נגד רשוע בן לוי. אז התוספות מציעים שאישה לא יכולה להוציא ידי חובה גברים, אבל כן היא חייבת לשמוע. וכן פסקו הלכות גדולות, דאישה מוציאה מינה, כלומר אישה מוציאה נשים, וזה התפתח המינה, היום הנוהג שמצאות מאוד רווח, שקריאות נשים, נשים עבור נשים, אבל לא הנשים. ככה מופיע, לא כתוב בתוספות על מה ולמה, למה שיהיה הבדל בין להוציא נשים לבין להוציא אנשים, אבל הדברים מבוארים ברביה, במקור הבא, שם הרביה אומר פה דברים שהוא גם משווה, הוא יתרים אותי בשיעור הזה, הוא משווה בין חנוכה לבין מגילה. הוא אומר כך, ועד אמר רבי שמעון בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, פירושו לשמוע מקרא מגילה, והלכות גדולות גרס במשמע מגילה. ואמרין הנמי, והוא מצטט את הגמרא בדף י"ח בפרק שני במגילה, ועל הורי ששמע אשורית יצא אבל לא ידע, משל העמיד ידעו אנשים ועמי הארץ, ומי הוא יש לדחות? הוא אומר, זה לא הוכחה, זה נשים שלא ידעו. אבל הוא אומר, אי אבו יד, אבו קרי. איי, ועד אמרים להם בשבת, במה מדליקין, אישה ודאי מדלקת. אמר רבי שוע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה. אז מה הוא בעצם מצפה? שהבהג מה אמור להגיד? שהן לא יכולות להוציא גברים מדי חובה. אבל זה לכאורה נסתר מהגמרה שם, כי הגמרה שם אומרת שרבי זרע אמר שכשהוא היה חסנאי, הוא היה משתתף בפרוטה, אבל אחרי שהוא התחתן, הוא יצא ידי חובה בהדלקת אשתו. אז הוא רק כותב, בדקתי בהלכות גדולות. הוא כאילו ציפה לראות, נו, אז מה תגיד, רב שימין, מה נשמע? אז מה הוא אומר? ולא פרש במידי. ואז הוא מאיר, ולא ידן הבא, היא בחד המחיתה, היא כלפירושו, אולי אפשר לחלק. הוא אומר, אולי זה שונה. כן, אנחנו עסקנו פה בשיעור, באפשרות לחלק. כן, עסקנו בזה. ואז הוא ממשיך, וכן נשים חייבות בארבע כוסות. ומי הוא לעצמן? דבר פשוט, מצו למקרה, מצו להדליק. והוא מתלבט פה עכשיו אם אישה יכולה להוציא, לא, הוא מצטט פה את הירושלמי, סליחה. הוא מתלבט אם קטן יכול להוציא נשים, כלומר, אולי זה רמת חיוב דומה, ואז הוא עובר לגרסינה בירושלמי, הוא מצטט אותו, והוא אומר, ואינו כדפרישית לאל, ואינו זה לא פריך בין התוספתא לרבי ישוע בן לוי. כן, המילים מאוד פשוטות, הרביה פה, על פי הירושלמי, הוא בא להסביר את שיטת הבהג, שנשים חייבות לשמוע, בלשון שפרסום מניסה, אני אומר את זה בצורה הבאה, רבי ישוע בן לוי הוא בר כפרה, הם כמו האבא שמפרסם, והתיאור פה של נשים או קטנים, זה הצד שמפרסמים, פרסמים לא. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו לא אתנצל כל פעם בנושא הזה, אני רק אעיר, מה שברור בדבריהם, שיש מודל כזה במקרא מגילה של המפרסם וזה שמפרסמים לא, זה מודל שבליל הסדר הוא מאוד מאוד חזק, וגם שם האישה נמצאת, כן? כאן הבן שואל, אין לו בן, אז מה אומרת הברייתא? אשתו שואלתו, כן? אין לו אישה, שואלים זה לזה. אם הוא בינו לבין עצמו, אז מה הוא עושה? הוא שואל את עצמו. זה דבר כל כך נפלא. אדם צריך לשאול את עצמו. כלומר, כביכול, אתה חייב לשאול ולענות. כלומר, אתה יכול כאילו לעשות משחק תפקידים, אבל אתה חייב כביכול בליל הסדר לשמש במודל הזה, שאתה אומר למישהו אחר, אז המישהו אחר הזה יכול גם אתה עצמך, כן? כן, כלומר, מאיר אומר למאיר, אבל אתה חייב להגיד לו עוד מישהו. זה מובנה במערכת. יש תיאור פה של זה בעיקר מגילה. אתה אומר לאנשים אחרים, זה קריאה בקהל, שזה מוליך אותנו לגמרות, לגמרה אחת ולעוד כמה, שמדברות במפורש על עדיפות ברורה של לקרוא את המגילה בציבור דווקא. כי שם זה המתכונת הכי טובה לייצר פומביות וגם לפנות לאחרים. והגמרה הבולטת ביותר, רק שיש פה, סליחה?
זה לטובת המפרסם, זה לטובת השומע.
מה אתה אומר?
שטויות, שרבי שמעון לוי מכניס את כל בני ביתו לטובתו, אבל לא לטובת
ה... יכול להיות. אני יכול להגיד שכשאני אומר שיעור, עכשיו סוף סוף אני אולי מבין משהו, מה שאני חשבתי שקודם אני מערער בו, כן? מה, נזל?
משנה פסחים גם.
נכון, נכון. בואו נראה את המקורות על קריאה בעשרה, זה משורה 75. כן, אומרת הגמרא במגילה בדף ה'. אמר רב, מגילה בזמנה קוראים אותה אפילו ביחיד, שלא בזמנה בעשרה. אני לא אכנס פה לעובי הקורא, מה זה שלא בזמנה? מועמד אחד פשוט, זה הקריאה של הכפרים, שקוראים י' א', י' ב', י' ג' וגם י' ד'. אפשרות אחרת, מדברים פה ראשונים, זה אדם שפורים חל בשבת, יש פה דיונים שלמים, לא ניכנס לזה. אבל בוא ניכנס לעצם הדין של רב, שמגילה בזמנה קוראים אותה אפילו ביחיד, אבל שלא בזמנה דווקא בעשרה, ורב אסי אומר, בין בזמנה בין שלא בזמנה בעשרה. אז שיטת רב אסי היא יותר מובנת, הוא סובר שיש דין של עשרה, בוא מיד נסה לברר, מה היסוד של הדין הזה, מאיפה זה מגיע? זה דין של מניין? או אולי דין אחר? מה שכן, שיטת רב דורשת יותר הסבר, ופה רשי אומר דברים מדהימים. אומר רשי כך, בזמנה ב-14, מתוך שהיא חובה בו ביום על כל יחיד ויחיד, קוראים אותה אפילו ביחיד, הכל קוראים בו ואיקה פרסום הנס. שלא בזמנה, כגון כפרים המקדימים, אין, קוראים אותה אלו בעשרה, דבין הפרסומי ניסה. מה שעולה מדברי רשי הוא, שראשית קודם כל, הדין של עשרה הוא לא דין של דבר שבקדושה. כך רגילים לחנות דין של מניין, אלא הדין של עשרה הוא דין של פרסומי ניסה. יש דין לקרוא ברבים. זה הדין, לפרסם. איך מפרסמים? מגיעים לקהל. קהל נקרא עשרה. כן, בעל המאור... אתם מה, אולי אני אזכיר את זה קצת יותר בהרחבה בהמשך. במסגרת הדיון העמוד ענף בראשונים, איך לפסוק בדיוק. אז בעל המור, אחד מהטענות שלו היו, שיש לנו הרי משנה במגילה, בפרק, במשניות זה פרק רביעי, בבבלי זה פרק שלישי, זה בדף חב ג' עמוד ב', שם יש רשימה של דברים שנעשים דווקא בעשרה, ומקרא מגילה לא מוזכר שם. בא בעל המור ואומר, אם זה לא מוזכר שם, כנראה שזה מראה שההלכה כדעה כרב ש אפשר לקרוא גם ביחיד, כך אומר בעל המור. אז זה בא הרמב"ן ואומר דברים מאוד נכוחים. זה נמצא, מי שרוצה לראות, רק הרמב"ן עכשיו נקרא אותו, השארתי אותו, אני לא זוכר, כן, זה מ-139 ואילך. תראו את הרמב"ן, אמר הכותב, השנויים במשנתנו כולם חובות הציבור הם ואינם אלא במחויבים בדבר, אבל מגילה כשם שהציבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב, ויחיד שלא קרא צריך יוד משום פרסומי ניסה, בין שיצאו הן או שלא יצאו, קוראים ביוד להוציא היחיד מה שאין כן בשאר כל המצוות. ופה בא הרמב"ן ואומר דברים ממש יפים, הוא אומר אין קשר בין העשרה שנקרא מגילה לבין מניין. זה פשוט, זה מושג הלכתי אחר לגמרי. מניין זה דבר שבקדושה. הרמב"ן פה מדבר על מושג אחר שהוא חובות הציבור, שהרמב"ן הזה הביא אותו רב אליהו פרוז'נר, הוא היה הסבא השני של הרב סולובייצ'יק, כדי לסתור את השיטה של רב חיים. הוא חיים מבריסק, להגיד לכם הכל? אני תמיד מתלבט. לא כל כך, אני אסביר, לכל בן אדם יש שני סבים. זה טוב. זה מגוון, זה מאוד בריא, כן? אז אומנם כולם יודעים שלסבא שלי היה סבא שקראו לו רב חיים מבריסק, וגם הייתה לו אמא, וגם אמא שלו היה אבא, קראו לו רב אליהו פיינשטיין, שהוא היה הרב של העיר פרוז'אן. הוא באמת היה אדם עם אופי אחר לגמרי מרב חיים. הוא היה נחשב אחד מגדולי הדור, ורב חיים, אני מקווה שתבינו את זה נכון, ואחרי כל מה שנאמר פה אנשים, אז גם את זה אפשר להגיד. רב חיים לא כל כך הקפיד על מיליון. אני אומר את זה בצורה הבאה, מי שחושב שזיני גם הוא יכול לא להקפיד, אז שילמד כמו רב חיים, ואז אני אגיד בצורה אחרת. היה משהו ברב חיים כמו רב שמעון בר יוחאי, שהגמרא אומרת במסכת שבת, זה מופיע בירושלמי יותר, שהוא עבד את השם דרך תלמוד תורה, זה היה עיקר הדגש שלו, הוא פטור מקריאת שמע ומהתפילה. אז לא נפסק ככה, ואני גם לא ממליץ להתנהג ככה, אבל אני גם באמת, אני לא לומד כמו רב חיים, אני אומר, לא מענווה, באמת, כי זה באמת נכון. אני רק אגיד, על מניין הוא לא כל כך הקפיד, אבל הוא הקפיד נורא על קריאת התורה. וממש, יש עליו סיפורי אלף לילה ולילה, מה שילידינו שלא נמצא פה, משה שושן פעם אמר לי, שכמו שיש ז'אנר של הסיפור החסידי, אז יש ז'אנר של הסיפור המתנגדי. ואחד מהז'אנרים היפים שלא יכולים לקרות לרבי חסידי זה סיפורי רכבות. מה הכוונה? שאתה לא נמצא בעיר, לא מכירים אותך. כלומר, רבי חסידי תמיד יודעים שהוא רבי, כי הוא הולך עם השמש ועם הגולה מכסף ועם השטריימל ועם הצברון מכתיפה, כן? אבל רב יכול, אם הוא לא מתלבש בלבוש רבני, במיוחד אם אין לו זקן, נגיד, אבא שלי יש לו המון סיפורים כאלה, בלי סוף, כן? ומבצעי פסטה, כל מיני דברים, כן? וקוראים כל מיני דברים מעניינים. עכשיו, רב חיים היה יורד מרכבות, הוא היה משנה את הסדר יום שלו, רק בשביל לשמוע קריאת התורה, כי הוא חשב שזה חובת יחיד, שאפשר לקיים אותה רק במניין, אבל הוא חשב שהיא חובת יחיד. אז סיפר לי סבא שפעם רבליה פרושנר אמר לו, תדע לך שיש רמב"ן מפורש נגד סבא, נגד רב חיים, הוא הראה לו את הרמב"ן הזה. והרמב"ן הזה אומר במפורש שזה חובות ציבור. כן, איך אני אסביר את חובות ציבור? פעם אילן אמר לי, שהוא לא קשה לו ללמוד דף יומי. טוב, אנחנו כבר בתמורה, אנחנו מתקרבים ממש לסוף, כן? הוא אומר, לי זה קשה, אבל אני רוצה לגור בקהילה שיש בה דף יומי. למה זה עושה משהו לקהילה? כן, כמו חובת ציבור אומר, אתה לא חייב ללכת לשיעור דף יומי. זה, כמו, אין חובה אישית, זה לא כמו תפילין, לא כמו ציצית שאתה צריך לקיים בעצמך. טוב, ציצית, לפי המלאך, בסדר? אבל חובת ציבור אומר שזה, כשיש ציבור, הציבור מנהיג את ההנהגה הזאת. כן, ומה שמתאר הרמב"ן הוא שהמשנה במגילה מתארת מניין של חובות ציבור. למה מגילה לא נמצא שם? אז מה הרמב"ן? כי בבסיס זה לא חובת ציבור, זה חובת יחיד. אלא מאי? את חובת היחיד הזאת, החובה של היחיד היא לקרוא לפני, לפרסם לאנשים אחרים. אז לכן צריך עשרה, אבל לא שהעשרה חייבים לקרוא, היחיד חייב. לכן מה אומר הרמב"ן? חובת ציבור מחייבת שכולם יהיו מחויבים בדבר. כלומר, כשאני בא לספור את העשרה, צריך מניין לפי ההגדרות ההלכתיות החמורות שמחויבים בדבר. לעומת זאת, במגילה אומר הרמב"ן, יכולים לשבת בקהל אנשים שהם לא חייבים לקרוא את המגילה. כן, הוא כותב, בין שיצאו הן או שלא יצאו, קוראים ביוד, להוציא היחיד. יש פה מערך כללים אחר, זה דין מיוחד של פרסומי ניסא, כי המגילה נקראת לא רק כקריאה וכתבי הקודש. אני אומר את זה בהמשך קצת יותר חזק, כשנדבר על קריאת המגילה מול קריאת התורה. כן, אבל זה לא המניין של קריאת התורה, זה מניין אחר של פרסומי ניסא. הרגע זה גם נביא את ההסבר של רש"י לרב. כי בא רש"י ואומר דבר נפלא מאוד ברב. רש"י אומר שלאמיתו של דבר רב מודה לרב אסי בעיקרון שקריאת המגילה חייבת לעשות בפורום שיש פרסומי ניסא. ולכן בקריאת המגילה שלא בזמנה, מה סבר רב? שחייבים לקרוא אותה בעשרה. למה הוא ויתר על זה בקריאת המגילה בזמנה? אז התשובה היא כי יש פרסומי ניסא בלי עשרה. למה? כי היות וכולם ביום הזה מה עושים? קוראים את המגילה, זה מייצר הד, זה עושה איך אומרים בז, כן? זה מייצר הד שעובר בתוך כל הציבור, בתוך כל הקהילה, בתוך כל הבתים, כן? במיוחד שחיוו נשים, הרי כל העניין הזה, לעשות שתי קריאות בבית כנסת, ואלה חוזרים, ואלה הולכים, כן, כשהייתי ילד לא היה כל כך קריאות בבית כנסת, היה בבית, כך אני ממש זוכר. דעתי יש עדיפות גדולה מאוד שזה נעשה בית הכנסת, בגלל הגמרא הזאת, כן, למרות שהיא לא נפסקה, דברי רב אסי לא נפסקו, אבל מה שאומר רש"י, אני קורא, דהכל קוראים בו ויקרא פרסום הנס, אבל רש"י אומר שמקובל על רב שיש דין שהקריאת המגילה צריכה להיות בפרסום הנס, רק לא חייבים בפועל עשרה בחדר בי"ד, כי זה נעשה על ידי זה שכולם מקפידים לקרוא. בוא נאמר ככה, בניגוד לקריאת התורה שרק אלה שהולכים למניין קוראים, פה כולם קוראים. פרשת זכור עושה גם בז כזה, איזה תררם, כן, שתי קריאות, קריאה אחרי מנחה, קריאה פה, קריאה שם, זה עושה פרסום, אין בזה שום ספק. זה מה שרש"י אומר כאן, ככה צריך לקרוא את המגילה. מה שיש כאן בראשונים זה מחלוקות אדירות, האם זה לכתחילה או בדיעבד, מי חשב מה. אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי, כי יש עוד הרבה דברים להגיד, ובקצרה, רש"י אומר ברב אסי שזה רק לכתחילה. רש"י אומר, ורב אסי אמר, בן בזמנה, בן שלא בזמנה, מצווה לחזר אחר עשרה משום פרסום יניסה, אבל לא אשכח עשרה, לא אמר רב אסי, זה לא ליקרה. כלומר, זה לא תנאי שבלעדיו לא מקיימים את המצווה. בראשונים, אני לא אעריך בזה עכשיו ברשותכם יותר מדי, אבל בראשונים יש מחלוקות, האם לומר את זה ברב אסי, ואז רב לא דרש אפילו לכתחילה בי"ד עשרה, או האם לומר שרב אסי אכן חשב שזה מעכב, ואז אפשר לומר ברב את מה שרש"י אומר ברב אסי. דיינו רב רק אמר שיוצאים ידי חובה ויחיד, אבל גם לדעתו עדיף לכתחילה. כך מסביר הרשב"א. הרשב"א אומר שלדעת רב גם עדיף לכתחילה עשרה, ואז מה יוצא? שבין אם אני פוסק כרב, בין אם פוסק כרב אסי, עדיף לשמוע קריאת המגילה בפורום של עשרה. לעומת זאת, בשיטת רש"י ברור שרב אסי דורש את זה לכתחילה, ורב גם לכתחילה לא דורש את זה, כן? אז אנחנו לא ניכנס לעובי הקורה לדבר הזה בגלל הזמן, אבל המקורות מובאים פה, מי שרוצה לראות. בראשונים יש איזה מלא דיונים, אבל זאת הגמרא הכי ברורה שמתארת את קריאת המגילה בפורום שיש פרסום מניסה, או בעיקר דברי רש"י והרמב"ן כמדגישים כל כך שזה לא מניין, זה לא... אז תוציאו מהראש את המניינים. זה דיל מיוחד של פרסום מניסה, כשאני רוצה לראות לכם גמרא נוספת שמחייבת לקרוא את המגילה בצורה כזאת שהיא תיראה כפרסום מניסה, וזה ייקח אותנו לדיון במה שקודם גם הזכרתי, כל הנושא של קריאת התורה מול קריאת המגילה. כן, כי אני אקח אתכם לגמרא במגילה דף י"ט, זה שורה 89. אמר רב יהודה אמר שמואל, הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. אמר לי, אמר רב, למה נלם החסרה מיית רפורטה, ומחסרה מיית רפורטה לאיתלן בא. לוי בר שמואל הבקאי, הבקקרי קמד רב יהודה במגילה הכתובה בין הכתובים. אמר לי, איך אתה עושה את זה? הרי אמרו, הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. אמר רבי חייא ברבא ברבי יוחא, קוראים גם כתובים לא יצא, ומחו לעמוך בציבור שנו. אני רוצה קצת להסביר את מה היא מדברת. יש פה אדם שיש לו מגילת אסתר שהיא בלועה בין כתבי הקודש. כן, לתנך. רש"י אומר, היה להם תפור ברצף כמה וכמה ספרי כתובים. יש לו נגיד מגילה של חמש מגילות, לא כל מגילה לבד, אלא תפורים יחד. כתובים על קלף כהלכתם, כן? בעצם האדם שקורא מגילה שהיא כתובה בין הכתובים, הוא נראה כאדם שקורא, אני חוזר לגמרא בדף ג', שהוא קורא מגילה, כמו שהוא קורא קהלת, כמו שהוא קורא ישעיהו, אז הוא קורא גם מגילת אסתר. הוא נראה כאדם שקורא בכתבי הקודש. ואומר רש"י, למה האדם הזה לא יוצא ידי חובה? אני קורא ברש"י במגילה, אז אם הוא הבאתי את זה בדפים, שורה 95, לא יצא, ובעינן איגרת לעצמה דמפרסן ניסה תפי, דכי קורא בין הכתובים נראה כקורא במקרא. אמר רש"י אומר, אני צריך לייצר רושם שאני לא קורא בכתבי הקודש, אלא שאני מנסה לפרסם נס. איך אני אפרסם את הנס? על ידי זה שאני קורא טקסט שאמנם כתוב בכתבי הקודש, אבל אני צריך לקרוא אותו בצורה שהוא לא נראה כנקרא בכתבי הקודש. על זה אומרת הגמרא, שהאיסור הזה הוא רק בציבור, נכון? שהגמרא אומרת שהאיסור הזה הוא רק בציבור, כי אתה בדיוק שם נמצא באיזה מצב, מי שקורא בציבור שהוא עסוק באמת בפרסום. למה? כי אתה קורא עבור השומעים. אז אם אתה קורא עבור השומעים ואתה נראה להם שאתה פשוט עכשיו החלטת שזמן מצוין לקרוא מגילת אסתר, אבל אתה קורא אותה כקריאה בכתבי הקודש, זה אתה לא מפרסם, אתה מעמעם את פרסום הנס. שאני גם אשלים, שאם כבר הגענו למקום הזה בדפים, שזה הזמן גם להשלים שבירושלמי גם עולה עניין ברור של עניין של קריאה ברבים וקריאה בעשרה. האחד זה המקור הבא בדף, ממש לפני הגמרא שבא כפרה ורושו בן לוי. אז הירושלמי אומר, מכאן ואילך נהגו הרבים לקרותה בבית הכנסת. לא מאוד ברור, ויש בזה מחלוקות בין פרשני הירושלמי, למה הכוונה. אני חוזר, ההקשר קודם הוא קטן. יש שרוצים לפרש כהיות וקטנים היו קוראים את המגילה, אמרו בוא נקרא בבית הכנסת, ואז הגבאים, יש פה גבאי היום? או לא בא היום הגבאי. הגבאים האמתניים לא ייתנו לקטנים לקרוא, כאילו הם חשבו איך אנחנו נוריד את הקטנים מלהיות בעלי קריאה. יש שרוצים לקרוא בדיוק הפוך, שלמה אפשרו לקטנים לקרוא את המגילה? כי זה לא... זה פרסומי ניסה, זה יוצא דופן. אז, אז, אז אמרו, אז גם בוא נקרא בבית כנסת. בכל מקרה, יש פה ירושל, מה שלא היה ביור, שגם הוא מדבר שהקריאה היא בבית כנסת. ירושלמי יותר בולט, זה ירושלמי גם במגילה בפרק א', זה המקור הבא. שם ירושלמי גם ממש דומה לרב ורבסי. הוא מתאר את הקריאה ליום הכניסה בלבד בעשרה. כלומר, זה הלכה שגם בבבלי, גם בירושלמי. הנושא הזה, אני רוצה לסכם. הנושא של מצד אחד הרבים, והדבר השני זה הקריאה בין הכתובים, שבראשונים מצטטים מהירושלמי על דבר שנוהגים אותו למעשה, שהמגילה הרי נקראת מגרת, לכן מה אנחנו עושים למגילה? אנחנו מקפלים אותה. זה, מי שרואה את זה יודע שיש פה משהו יוצא דופן. כן, אני לא אעריך בזה, אבל אני אציין שבחיבור של הרב מבריסק על הרמב״ם יש לו דיון שלם על מגילת אסתר, דיני הכתיבה שלה, עד כמה הוא כמו דיני כתיבת סתם, או אולי יש לו גם מערכת כללים מיוחדת, כי הוא צריך להיכתב כאיגרת. כלומר, יש פה רצון לבדל את את הקריאה. הייתי אומר את זה עכשיו בצורה הבאה. הייתי אומר את זה, אם דיברנו בנר חנוכה, עכשיו נחזור למודלים, שאני מדליק אותו כמו נרות הלכתיים קודמים, זה מה שאני עושה. והשאלה היא איך אני בעצם לא חוזר על אותם נרות, כי אותם נרות הם משהו אחר. איך אני לוקח נר והופך אותו לפרסום מניסה? מה בעצם המתח שיש לסוגיות במגילה? זה איך אני לוקח את מגילת אסתר שיש לה תכונות קודמות לפרסומי ניסה. מה התכונות הקודמות שלה? זה קריאה בכתבי הקודש. איך אני לוקח אותו והופך אותו מקריאה בכתבי הקודש לפרסומי ניסה? זה בדיוק השאלה. זה מאוד מאוד דומה לחנוכה. אני לוקח, או בוא נאמר זה קצת אחרת, אחד מהדברים שבולטים במסכת, ועכשיו אני הולך להראות לכם את זה, זה שהמסכת עסוקה מאוד ביחס בין קריאת המגילה לבין קריאה בתורה. היא מקפידה מאוד להגיד שהם לא אותו דבר. בכמה וכמה דברים, זה גם בתנאים וגם במוראים. אני אראה את זה בקצרה, את העניין הזה, וגם פה, ללומדי שבת, יהיו כמה וכמה תגבולות לדברים שלמדנו בשבת. בסדר, אז אני לוקח אותנו לחטיבה פה בדפים, שכיניתי אותה קריאת התורה, או קריאת המגילה או קריאת התורה. ורק לפני זה, מילה אחת על מסכת מגילה בכלל. מסכת מגילה היא לא מסכת שעוסקת בפורים בכלל. צריך לדעת את זה. רוב המסכת לא עוסקת בפורים. אני אתחיל מזה ששני הפרקים האחרונים עוסקים בבית כנסת בקריאת התורה. הפרק הראשון רובו עוסק באין בנים. רק המשנה הראשונה שלו ומשניות פרק שני עוסקות בקריאת המגילה. הפרק שני ממש הוא פרק של קריאת המגילה. אני מדגיש, זה בכלל לא מסכת שעוסקת במצוות פורים. סעודת פורים לא נזכר אף פעם במשניות של המסכת. מתנות לאביונים, משלוח מנות, אחד מהם מוזכר פעם אחת, אבל זה מסכת שעוסקת בקריאת המגילה מסיבה פשוטה, זה מסכת שעוסקת בקריאה בכתבי הקודש, ומגילה הוא קריאה בכתבי הקודש, קריאת התורה הוא קריאה בכתבי הקודש. למה בית כנסת נמצא פה? כי המקום לקרוא בכתבי הקודש זה בציבור בבית הכנסת. אבל בתוך זה המסכת גם עסוקה, אז בוא נשווה בין קריאת המגילה לקריאת התורה, וזה המשנה הראשונה במשנה הזאת, זה פרק ד', כן.
אז בגמר שקראת עכשיו, שהם התחילו לקרוא בבית כנסת, איפה הם קוראים לפני כן?
אולי בבית, אולי כל אחד לעצמו, אולי, לא יודע. אני לא יודע, לא הייתי שם. אולי, יכול להיות. בוא תראה, אני אקריא לך את המשנה הראשונה בפרק רביעי. הקורא את המגילה עומד ויושב. קראה אחד, קראו השניים, יצאו. מקום שנהגו לברך, יברך, ושלא לברך, לא יברך. יש פה תיאור של דיני קריאת המגילה, שמה שבעצם נאמר הוא אין מערכת כללים כל כך מקובעת. אפשר לקרוא או עומד או יושב, איך שבא לכם. אפשר לקרוא או אחד או שניים, אפשר לברך, אפשר לא לברך. לעומת זאת, תראו מה אומרת המשנה. בשני ובחמישי בשבת ובמנחה קוראים שלושה, אין פוחתים ואין מוסיפים עליהם. שאני הולך להציע לכם משהו שאני יודע שהוא נגד הפרשנות של הגמרא למשנה, אבל בתוך המשנה עצמה הוא נראה שאחד ושניים אין הכוונה. הגמרא מפרשת ששניים קוראים בבת אחת ביחד, אבל לאור המעבר הזה לקראת התורה שקוראים שלושה, אז אני חושב שזה מה שעושים לו הרבה מאוד מהקריאות של נשים, מחלקים את הפרקים. במגדל עוז אמרו לי שאחותי, שהיא לא כל כך מוזיקלית, מקבלת את פרק י'. זה נכון? זה נכון? לפעמים, אוקיי, אז השמועות נכונות. בסדר. אבל אני נוטה לחשוב שהמשנה כאן עורכת המגדה בין קריאת המגילה. אז מה שנאמר פה בעצם, שבמגילה אפשר כשאחד יקרא, אפשר לחלק לשניים, אפשר... לעומת זאת, בקריאת התורה מאוד מאוד מקפידים לחלק לשלושה, בדיוק. שלושה, אין פוחתים ואין מוסיפים. עכשיו אני גם הולך להמשך. הפותח והחותם בתורה מברך לפניה או לאחריה, זה בניגוד מובהק למקום שנהגו לברך יברך, שלא לברך לא יברך. כלומר, בקריאת התורה לא שואלים אותך אם לברך או לא, חייבים. ואני חושב שבתוך המשנה זה בולט, שהמשנה, כבר המשנה מנגידה את קריאת המגילה לקריאת התורה. גם בתוספתא דומני שיש רושם דומה.
חסר להגיד שעומד.
זה נכון, אז אתה יודע מי ישנים את זה? הגמרא, כי הגמרא, אתה יודע מה השורה הראשונה בגמרא במגילה בדף כ"א אחרי המשנה הזאת? תנא, מה שאין כן בתורה. כלומר, בתורה חייבים דווקא לעמוד. וכמעט ברור שהתנא הזה הרגיש את מה שאתה הרגשת. כלומר, חסר פה משהו. כאילו, אם זה כל כך מנוגד, אז למה? ואתה צודק. בסדר? בתוספתא גם הבאתי פה, תוכלו לראות, זה מאוד מאוד בולט שהם שונים. בית כנסת שאין להם, אני קורא בשורה 190, זה הקריאת התורה. בית כנסת שאין להם מי שיקרא, אלא אחד. צריך לזכור, אתה בעל קוירה הרבה פעמים. בזמן חז"ל, העולה היה קורא, וכנראה גם לא שלחו לו, הגבאי לא קבע איתו חודשיים מראש, אלא...
נכון?
אני אמר את זה בצורה פשוטה, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה. למה לוקח חמש שנים ללמוד לקרוא? כי למדו את כל התורה עם טעמים, וכל אדם בגיל עשר, כן, בגיל עשר, זה כיתה ה', מי שלא יודע את הגילאים, הוא יכול לקרוא את כל התורה בלי התראה מראש, איפה שלא יגידו לו, הוא ילד התורה ויקרא. כן. נכון. אז עכשיו זה בית כנסת שאין להם מי שיקרא אלא אחד, אז מה הוא צריך לעשות? עומד וקורא ויושב, ועומד וקורא ויושב, ועומד וקורא ויושב, אפילו שבעה פעמים, כי הוא צריך כל פעם לעשות הפסקה, הוא כאילו שבע פעמים מקבל שבע עליות. בית כנסת שלא עוזות, אם יש להם מי שיקרא עברית, פותחים עברית וחותמים עברית. אם אין להם מי שיקרא אלא אחד, אין קורא אלא אחד. מה מאוד ברור פה? שאת התורה באיזה שפה קוראים? זה מאוד ברור. בעברית. זה מאוד ברור. כשאני אלך את תוספת המגילה, קרא בין עומד, בין יושב, בין מוטה, בין שהעמיד לה תורגמה, בין שברך לפניה, בין שברך לאחריה, ולא ברך לפניה, לא ברך לא לפניה, ולא לאחריה, יצא. אין כללים על הברכות, אין כללים על איך... ברור בתוספת שקראת התורה זה בעמידה. הישיבה היא רק נועדה למה? לעשות הפרדה, כי אי אפשר לקרוא כשאתה יושב. במגילה תקרא איך שאתה רוצה, הלכה הבאה, הקראה בלעז, הלא זאת ישים ידי חובתן. זה ברור שמקורות התנאים, אני חוזר כמו נר חנוכה מול נר שבת, ברור להם שכל אדם עם קצת שכל למדני בראש יחשוב על קריאת המגילה מול קריאת התורה, היא באה להגיד שהוא קצת שונה. זה מעמיק בגמרות. קודם כל הגמרה של תנא, מה שאין כן בתורה, שהוא כבר הוזכר פה קודם, שבקריאת התורה חייבים לעמוד, אבל זה גם על הגמרה, על קראה אחד קראו השניים, שגם שם יש ברייתא מה שאין כן בתורה, אבל לא בצורה שאני פירשתי, שהכוונה הייתה שזה אחד קורא או מחלקים לשניים, אלא הכוונה היא כששניים יקראו ביחד, ואז הגמרא עוסקת פה בדין מה שאני מניח שמוכר להרבה, תרי קל אלה משתמי, ואז זה אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, בתורה אחד קורא ואחד מתרגם, ובלבד שלא יהיה אחד קורא או שניים מתרגמים, ובנביא אחד קורא או שניים מתרגמים, ובלבד שלא יהיה שניים קוראים או שניים מתרגמים, ובעלי אלוהים גילה, אפילו 10 קוראים ו10 מתרגמים. מהתיימה, כיוון דחביבה, יהווה דעתיו ושמה. אתם מבינים מה נאמר פה במסותר? שקראת התורה, אתה אמרת. בסדר. זה כל אלה שקוראים תעלונים, כן. בסדר. אבל זה עוד ועוד, הגמרא כאילו מוסיפה את ההבדלה ביניהם. עכשיו אני רוצה בקצרה להסביר מה באמת ההבדל, זאת אומרת שההבדל מאוד פשוט. למה האדם צריך לעמוד שהוא קורא בתורה? אז הגמרא אומרת שם, לפני כן, מנעני מילי, אמר רבי אבאו, דאמר קרא, ואתה פה עמוד עמדי. ואמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כי ביכול אף הקדוש ברוך הוא בעמידה, אומרים לי מאוד פשוטות, אתה שומע דבר השם, מה, אתה תשב? בשם אמרם רוטנברג מופיע, בגמרא ברור שהכוונה דווקא לבעל קורא. אמרם רוטנברג נהג בעצמו גם כשהוא לא עלה לתורה, ולא קרא לעמוד, כי הוא אמר, כי נתינתה מסיני, מה נתינתה? באימה, בירה, ברפת ובזיה. אז גם ככה גם צריך לשמוע את קריאת התורה. כלומר, אדם שקורא בתורה, החוויה שהוא אמור להרגיש, לחוות זה, שהוא שומע את דבר המלך, מי שהיה בצבא ובמסדרים שמקרים את דבר המטכ"ל, יצא לך להיות. נכון? צריך לעמוד במסדר, לעמוד יפה, כלומר, זו החוויה, גם המניין, עכשיו אני חוזר לגמרא שם, למשנה של מניין, זה מניין של מייצג את עם ישראל כקבוצה שהשכינה שורה עליהם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, עדה זה 10, זה השרת שכינה. לעומת זאת, קריאת המגילה היא לא קוראים את דבר המלך, ועכשיו כולם עומדים דום ובמתח ו... אלא מדובר על אמירה של בני אדם, שדרך זה שהם לוקחים אחד מספרי המקרא, שבספר הזה הקדוש ברוך הוא לא כל כך מדבר, אלא מדברים בני אדם, נכון, הוא נסתר, אנחנו רוצים לומר משהו שמבטא את זה. זה מה שאנחנו, לכן זה נאמר בן עומד בן יושב, כי זה לא מסדר, אתה לא, המלך לא בא אליך, הפוך, אתה מלך נסתר, זה כל עניין שפרסומי ניסה, אתה בא לגלות אותו, ולכן זה הרבה יותר חופשי, העיקר שתבין, בוא נייצר, שיהיה ברור שלא קורה דבר המלך, אני חוזר לכתובה בין הכתובים, זו חוויה שהיא שונה לגמרי, זה גם מסביר במקצת, זה עוד פעם סוכריה ללומדי שבת, נושא הברכה, עסקנו פה בהרחבה שני שיעורים בברכה על נר חנוכה. מה עם קריאת המגילה? אז במשנה מפורש, שמקום שנהגו לברך, לברך, ואם לא, לא, נכון, בתוספתא זה עוד יותר הערכה, מה אם כתוב בתוספתא? מקום שנהגו לפניו, לאחריו, בכלל לא, כן? נכון? מה עומד אחרי זה? שקריאת התורה חייבת ברכות, וקריאת המגילה, מעיקר הדין, לא חייבת ברכות. אז לדעתי ההסבר מאוד פשוט. מה זה עניין הברכה שמוצמד בדרך כלל לקריאות בכתבי הקודש? הוא במקום הבא. בכתבי הקודש קוראים את דבר השם שפונה אלינו, והברכה היא האופן שבו אנחנו, בלשון שלנו, מטבע הברכה חכמים הרי ניסחו אותו, אנחנו מגיבים לדבר השם ופונים חזרה אל הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בברכה הראשונה? אנחנו מצהירים שזו התורה של הקדוש ברוך הוא, אשר בחרבנו מכל העמים, נתנו את תורתו. הברכה השנייה היא, אנחנו מאשרים את זה שאנחנו מקבלים עלינו את הדברים שהקריאו לנו. אנחנו אומרים, אשר נתנו תורת אמת. קוראים הפטרה, מה אומרת הברכה הראשונה? אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדברים באמת, הבוחר בתורה ומשה עבדו, דברי האמת והצדק. מה אומרים בברכה של אחריה? אמת, נכון? אשר בחר ורצה בדבריהם, שכל דבריהם אמת, אמת וצדק. קריאת שמע זה אותו דבר, אנחנו הולכים לקרוא קריאת שמע, היא פונה אלינו, שמע ישראל. מה אומרים בברכה לפניה? הבוחר ועמו ישראל, זה ממש דומה לגמרי, בחירת ישראל וקבלת התורה. מה אומרים ברכה לאחריה? אמת ויציב. אבל מגילה היא לא קראה בכתבי הקודש בצורה רגילה. כי מה היא מגילה? היא פרסום אליסה. אני פונה, אני קורא בכתבי הקודש, אני קורא אותו כאיגרת. אז אני מדבר. אם אני מדבר, אני לא חייב מה? לא חייב מעיקר הדין לצרף אליו ברכות, כי זה דיבור אנושי. אבל פה באה ההלכה של האמוראים, וההלכה של האמוראים אמרה, רבותיי, יש כללים הלכתיים, לא כך עובדים. כן, באה הגמרא במגילה בכ"א עמוד ב', אומר אביי, לא שענו אלא לאחריה, אבל לפניה מצווה לברך. דאמר רב יהודה, אמר שמואל, כל המצוות כולה, פה זה מתואר כמצווה, בתור מצווה יש ברכה לפניה. לפניה מה היא מברך? אומרת הגמרא, רב ששת מקרטזיה, איקלה לקמי דרבה שיבריך מנח, שזה הברכות של חנוכה. ממש רואים פה השוואת התחומים לגמרי, כלומר מקרא מגילה שעשה ניסים ושהחיינו, נכון? ויש פה ברכה מיוחדת לאחריה, שהברכה הזאת היא ברכת הרב את ריבנו. אם אנחנו מקשיבים טוב לברכות האלה, זה נורא, זה הברכה לאחריה כאן היא לא כי אני צריך להגיד אמת כמו שאני אומר אחרי קרא בכתבי הקודש, אלא היא באה ממקום אחר. אני צריך להסביר שהאיגרת הזאת שקראתי, שהיא באמת, היא לא הזכירה את הקדוש ברוך הוא, זה קצת בעיה, נכון? אז מה אני צריך לעשות? זה כמו הנרות הללו. אני מדובב, אני מסביר, אם מישהו לא הבין, אז אני מסביר לו, כן? מישהו חשב שזה מקרה. אז האל הרב את ריבנו, הדן את דינינו, הנוקם את נקמתנו, הנפרע לנו מצרינו. עכשיו, אחד מהדברים שאני מאוד אוהב בברכה הזאת, זה השייכות, הנו. רב את ריבי נו, אדן את דיני נו, נוקם את נקמתי נו, ובקיצור הוא דואג לנו, כן? זה מאוד ברור, נכון? אבל זו ברכה אחרת מהברכה אחרי קראת התורה. עכשיו אני רוצה לסכם, יש פה דברים דומים מאוד לנר חנוכה. נר חנוכה רקע נר שבת, בוא נבדל. זה ברור שמקרא מגילה נלמד רקע מקראת התורה, ואמרו זה אחר, למרות שהוא לקח לא מעט תכונות של קריאת התורה. תכונה אחת הוא לקח, שבסופו של דבר יש ברכה לפניה ולאחריה. עכשיו רוצה לראות לכם תכונה שנייה במשנה מפורש, שהקורא את המגילה עומד ויושב, בספרות הגאונים מופיע שהבעל קורא חייב לעמוד, ככה מופיע. הבאתי לכם פה את התשובה, זו תשובה של רב היי שנמצאת בשיבולי הלקט, זה משורה 226 ואילך. כאן רב היי אומר שיש שבע מצוות שנהוג רבנן לעמוד. מה אחד מהמצוות האלה? האחרונה שבהם, האחרונה שבהם היא מקרא מגילה, ועל זה הוא כותב, סליחה, זה השישית היא מקרא מגילה, הוא כותב, זה שורה 240, מקרא מגילה מעומד, אף אגב דתנן הקורא את המגילה עומד ויושב, יצא, מצוותה בעמידה דגמרי לה מספר תורה. ובסופו של דבר, הסוגיה הבדילה, הוא חיבר. אבל אני רוצה לראות לכם את הרמב״ם פה, שאני הולך עכשיו לדרוש את הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מגילה מביא את זה להלכה. הרמב״ם כותב, הקורא את המגילה, סליחה, זה פרק ב' הלכה ז', קראה עומד או יושב יצא, כמו דין המשנה, אפילו בציבור, אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. אז הרמב״ם לא מסביר את זה מאותו דין של קריאת התורה, זה לא... כי אתה פה עמוד עם הדין. זה מדין כבוד ציבור. אני מרשה לעצמי להגיד, לאור כמה שלמדנו כמה פרסומי ניסה, קריאת המגילה ברבים, הבעל קורא, איזה תפקיד יש לו?
המפרסם.
הוא המפרסם. אז אומרים לו, תעמוד ותפנה לאנשים. כאילו, גם כשהרב מדבר בבית כנסת, הוא עומד, כן? לא כי יש דין שרבנים חייבים לעמוד בדרשות. אני עכשיו יושב, כן? אבל האמת, זה עושה יותר הרגשה שאנחנו ביחד, נכון? אתה רואה צריכם הייתי עומד פה וצועק עליכם, כן? אבל אפשר, כן? לא, אבל זה תפקיד. אבל זה תפקיד של פרסום איניסה. זה לא דין העמידה של קריאת התורה. עכשיו, אני רוצה עוד דבר אחד להראות. אתם עושים לי עוד 5 דקות? וזה שבמסגרת ההתבוננות קצת לקראת השיעור הזה, שמתי לב, ואז פשוט הרצתי חיפוש בפרויקט פשוט. וזה, שמתי לב שהלל ומגילה מופיעים יחד המון. זה, מה שעורר אותי זה הגמרא בברכות בדף י' ד', שהיינו בה לפני שעה. שם הגמרא היה נראה שהיא קוראת להלל גם פרסומי ניסה. אז קודם כל, הבסיס לכל, והוא מאוד פשוט, הבסיס לכל, זה כולה, כבר הוזכר פה כמה פעמים, ואני חושב שזה מוכר, הגמרא בערכים בדף י' שמנסה להבין למה אין הלל בפורים. ככה היא מנסה להבין. כן, הגמרא בערכים, היא עוברת על הרשימה של הימים שיש הלל, והיא בעצם מגיעה למסקנה שזקוקים לקדושת היום, צריך איסור מלאכה, היא מגיעה למסקנה שחייבים קורבן מוסף ליום הזה, והוא קורבן שמיוחד לאותו יום, ואז היא שואלת, והחנוכה דלא הכי ולא הכי וכאמר, אז למה יש הלל בחנוכה? לא מתאים לכללים. היא אומרת משום ניסה. אני לא אומרת משום פרסום מניסה, אבל מה שהיא בעצם אומרת פה זה דבר פשוט. יש כנראה שני סוגי הלל. יש הלל על הנס, ויש הלל של קדושת היום. יש, מה זה הלל? הלל זה פרקי מזמורי תהילים שמבטאים שמחה. יש שמחה של קרבה לפני השם שהיא בחג, מעצם העובדה שזה רגל, זה מועד שבו אנחנו רואים את פני השם, או יותר דיוק מראים את עצמנו לפני השם, וגם נס, וזה המחנה המשותף, גם הוא סוג של התגלות, של ראיית פני השם. הרמב"ם כותב את הדברים האלה בצורה מפורשת בסוף ההקדמה למשנה תורה, בסוף מניין המצוות, שהוא בא להסביר מה העניין של פורים. הרמב"ם אומר שאנחנו רוצים להודיע שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי בתפילה, במגילה, סליחה, אחד מהמוטיבים הגדולים זה שהם התפללו, נכון? הצומות והזעקה, אז כותב הרמב"ם, ודברים נפלאים, שאנחנו מודיעים לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ובמילים אחרות, כמו שאתה יכול ללכת לבית המקדש ולחוות קרבת אלוקים, אז אתה אומר הלל, שיש לך נס, אתה גם חווית קרבת אלוקים, כי ראית שהוא שומע את התפילות שלך, ראית שהוא אוהב אותך, והתחושה הזאת של התגלות היא מחייבת אמירת הלל ושבח. היא דומה, יש לה מכנה משותף עם החגים, וזה הלל על הנס. אז זה שואלת הגמרא, פורים דאיקא ניסא לימא? אמר רבי יצחק, ופה יש את כל ההסברים, לפי שאנו אומרים שירה על נס שבחוץ לארץ. כבר הזכרתי פה בשיעורים בחנוכה, שזה לא מקרי שהרמב״ם, שמאוד אהב את הרעיון שיש קשר בין חנוכה ופורים, שכן הוא... יש לו הלכות, מגילה וחנוכה, נכון? אז הרמב״ם מקפיד להביא את ההסבר הזה במשנה תורה, והוא שקריאתה זו הלילה, או בלשון אחרת, שיש הלל בפורים. רק מה הוא הלל הזה? הוא קריאת המגילה. כמו קריאת המגילה, לפי דברי רב נחמן, אני מדגיש, הוא יש בו קיום של הלל שהוא סוג של פרסומי ניסה, רק שהפרסומי ניסה הזה נעשה, היות והנס ניסתה, הוא נעשה על ידי הלל, הלל נסתר. אז הגמרא הזאת בבירור, רואים את הקשר הברור בין מגילה לבין הלל, אבל למיטה של דבר זה נמצא בהמון מקורות. כלומר, הגמרא בברכות. אבל לפני כן, הבאתי פה חטיבה שלמה, אני לא אגיע אתכם בגלל השעה, ורק משנה בסוכה בדף, בפרק ג' מקום ש... סליחה, זה אחר כך. בסדר? משנה במגילה, פרק ב' משנה ה'. כל היום קשר לקראת המגילה, ומי הראשון שיביאו? יש שם כ-20 מצוות יום. מי הראשון שהביאו? קריאת ההלל. תוספת לו בברכות. היא מדברת על כל מיני דיני קריאה של שמה, בדיוק כמו הגמרא בברכות לפי דלת. האם הם עוברים לאחרים? אז כל הזמן, וכן בהלל, וכן בתפילה, וכן במגילה. בהלכה דלת, וכן בהלל, וכן בתפילה, וכן במגילה. זה צמד שהרבה פעמים בא יחד. עכשיו המשנה בסוכה, המשנה בסוכה אפילו אומרת שיש להם דינים דומים. למשל, המשנה אומרת שם, מקום שנהגו לכפול, לכפול, לפשוט, לפשוט, לברך אחריו, יברך אחריו, הכל כמנהג המדינה. פתאום מה מגלים? שגם הלל, יש מקום שנוהגים לברך אחריו, מברכים, ואם לא, אז לא, זה נורא דומה למגילה, ממש דומה לו, כן? כלומר, ויש אותה גמרה שם, עומר אביי, לא שענו אלא לאחריו, אבל לפניו, זה מבנה דומה לגמרי, אני כבר אומר, ההסבר הוא דומה למה שאמרתי קודם, רק בעלל צריך קצת לשפר אותו, אומר אותו קצת אחר, עדיין זה אותו רעיון, כי בעלל הוא לא צריך את ברכות האמת וכו', אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא עם העלל, לא הוא מדבר אליך, לכן הוא לא חייבים ברכה. בסופו של דבר, אם אני מקשיב ליעללוך, מה הברכה אומרת? היא מדברת על הקושי שלנו להלל, לא, זה היא מדברת. היא לא מאשרת את העלל, הפוך, היא מסבירה למה הוא נגמר אחרי 5 דקות, כן? הוא נגמר, כי אתה מגיע לך יותר, לך נאה, אני לא יודע לעשות את זה, כן? אבל ממש תכונות דומות, וזה רק מעצים את, לפי מיטב תחושתי, את דבר רב נחמן, שהמגילה היא סוג של, היא סוג של הלל. כלומר, אנחנו בקראת המגילה בשונה מקראת התורה הרגילה, שאנחנו שומעים את דבר השם שפונה, אנחנו מדברים דרך קראת ספר במקרא, דרך קריאת המגילה הזאת, כשאנחנו קוראים אותה בקריאה דתית, אנחנו קוראים אותה בעיניים שאנחנו מספרים מה קרה, ואנחנו גם נותנים פרשנות מסוימת למוראות. כשהדבר האחרון שאני רוצה להזכיר אותו, וזה נסיים, זה לא בדפים, בסדר? זה פשוט בעל פה, זה שאם אני חושב על תכונה בולטת מה זה כל עניין של פרסום מניסה, ותכונה מסוימת שקיימת בשלושתם, זה שדומני שפרסום מניסה זה לא מצווה אינטלקטואלית, זה לא נועד רק לספר סיפור, אלא בעיקר אם נחזור לסיפור יציאת מצרים, אנחנו נראה שפרסום מניסה שם הוא מכוון לפן החווייתי, שאנחנו רוצים לשחזר את האירוע ולחוות אותו מחדש. זה שייך לתחום של מצוות שאנחנו רוצים לא רק לדבר למוח, רוצים לדבר ללב. ואחד מהדרכים שבהם אנחנו מצליחים לחוות דבר מחדש, זה באמצעות, היום עושים את זה, הייתי אומר, באמצעות תמונות, אבל אני מנסה להחזיר את עצמי לאירוע עצמו. אני לוקח משהו שהיה באירוע ואני מביא אותו. לראות אלבום תמונות, כן? זה למה אנחנו משקיעים בחתונה כמה אלפי שקלים טובים בתמונות שאחרי זה לא כל כך מסתכלים אליה, נכון? מינדי, מסתכלים? אוקיי. כי זה כאילו הרגע הזה ממשיך, אנחנו כאילו הוא לא נעצר, ואז אפשר לפתוח ולהסתכל עוד פעם ולקלוט גם רגעים שלא ראינו שם כל מיני. בתורה כשאנחנו מסתכלים בפרסום מניסה, אחד מהדברים הכי בולטים הוא שהתורה מביאה דברים מהרגע שזה קרה, מהחתונה, כן, מביאה דברים ואומרת מדי שנה תשים אותם מחדש על השולחן שלך, והכוונה למצה. הכוונה למצה, לוקחים משהו שקרה ביציאה, ואתה מדי שנה אתה חוזר אליו, אתה חווה מחדש חוויות שהיו בזמן היציאה. בחנוכה, אני מקדים אותו לפורים, עושים דבר דומה, ופה אני מחזיר עוד פעם נרות המקדש. בתקופה החשמונאית כל האירועים האלה היה במנורה שסתם מביאים נרות אליך הביתה. בפורים מה הדבר שמביאים? תחבושת. האיגרת. זה טוב. אני רציתי להציע שמה שמביאים זה מביאים משתה. זה מה שמביאים. מביאים? כל מה שקורה שם זה דרך משתאות. וגם אנחנו עושים משתה. ואני לא אעריך כבר, כי הייתי צריך לסיים. אני רק אגיד, המשתה הזה הוא משתה קצת יוצא דופק. כמו שעשיתי פה עכשיו שיעור שלם, האם קראת המגילה כמו קראת התורה, איך הופכים בעצם פעולה הלכתית מוכרת לפעולה הלכתית חדשה. אז אותם שאלות יש על סעודת פורים. פעם היה פה שיעור על זה. סעודת פורים יש לו המון תכונות דומות לסעודת יום טוב. זה מתחיל השני תפשילים, זה נמצא בסעודת יום טוב. משלוח מנות בתנך נמצא בספר נחמיה. כשעושים סעודת יום טוב, שולחים מנות, שם זה למי שאין לו. הדבר שהכי בולט, שהוא לא נראה כשייך לסעודות יום טוב רגילות, זה הממרה של רבא, שחייב איניש לפסומי בפוריה, עד אלה ידע, בן ארור המן לברוך מרדכי. זה נראה not too Jewish, כן? ואני לא אפרוס פה את מכלול הדברים, אני רק אגיד בקצרה שדמי אני שבזה רבא עושה במהלך דומה. הוא לוקח את סעודת פורים, שהיא סעודת יום טוב ורגילה, איזה בריסקר יכול להסביר את כל הדינים בסעודה הזאת, כן? והוא אומר, אנחנו נעשה אותו אחרת. כלומר, הוא הופך אותו לסעודת פורים שיש לה תכונות מיוחדות, שבעצם מה שהוא עשה זה הוא לקח את התכונות של המשתאות של המגילה. זה מה שהוא עשה. הוא לקח את המשתאות של המגילה והוא אמר, אנחנו מביאים איתנו משהו משם. יש לזה המון המון משמעויות מבחינת היחס לתרבות של המגילה, עד כמה מוכנים להפנים חלקים, על זה דיברנו בשנה שעברה. אבל דומני שלסעודת פורים יש תכונות דומות, ובסופו של דבר מה שאני אסכם הוא שפורים עצמו הוא מצד אחד הוא חג דרבנן, והוא חג שהיה צריך לעצב את עצמו. מצד שני, גם הוא כמו חנוכה השתמש כבר במודלים קודמים שהוא ניסה לבדל אותם, לקח מודלים של סעודה, לקח מודלים של קריאה וניסה להפוך אותם לפרסום מניסה, כי, ופה אני נוגע בצד החווייתי, בעיקר מה אנחנו רוצים בפורים, לא רוצים ללמד משהו שלא ידעו, רוצים לשתף, רוצים חוויות. ואחד מהדברים שמאוד בולטים בשלושת החגים האלו זה הילדים והמתנות, למרות שאומרים שהנויצרים אשמים בחנוכה, אבל אני יכול להגיד ש זה לא משנה, יש פה איזה מישראל לא נביאים, בני נביאים. כלומר, בעצם מה אנחנו רוצים? בואו נאמר את זה גלוי אליהם. כולנו רוצים שהילדים שלנו גם ירצו, יראו את הסיפור של העם היהודי כסיפור שלהם. זה מה שאנחנו רוצים. זה נראה שזה הופך יותר קשה מדי שנה לעשות את זה. אבל זה מה שאנחנו רוצים, שזה יעניין אותם, שהם יהיו שותפים. ליל הסדר כולו מכוון כלפי זה. פורים, כל הפולקלור של פורים, בסופו של דבר הוא פתח אותו לכל השכבות והמונים, וזה לא מקרי שזה שלושת חגים וגם בפסח, וזה שלושה חגים שגם הציבור הכללי במדינת ישראל, בין אם אוהבים את הפרשנות שלהם לחג ובין אם לא, אבל זה חגים שאומרים להם משהו, הנס הולך ומתפרסם. פורים שמח.